שבת דף קכ"ף, מתחילים בעזרת השם במשנה למעלה. סיפר זקני הרב אליהו צבי זוננפלד, זכר צדיק לברכה, שיום פטירתו הוא בי"ד ג' תמוז שנת תש"ן כ"ז. בתור בחור הוא התגורר בביתו של זקנו הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק וקדוש לברכה. ליל שבת, באחת הפעמים, הוא מרגיש מחנק. הוא לא יכול לנשום. קם, מסתובב בבית, והנה הוא רואה שבסלון הייתה שם פתיליה שהייתה דולקת מנפט. התחילה להוציא עשן, והעשן הולך ומתפשט בכל הבית, וזו סכנה גדולה. מה עושים? האם הוא יכול לכבות את הפתיליה בשבת? האם הוא יכול לקרוא לנוכרי שיבוא ויכבה את הפתיליה הזאת? נראה קודם כל בסוגיה שלנו מה הגמרא מורה לעשות במצב כזה. אומרת המשנה, נוכרי שבא לכבות, בא לכבות את הדליקה, הוא רואה שיש אש בוערת בביתו, בשדה, באוצר של היהודי, והוא בא לכבות את הדליקה. אין אומרים לו כבה. אסור לעודד אותו ולומר לו לכבות את השריפה. למה? חכמים אסרו לומר לנוכרי לעשות מלאכה בשבת. המורדכי, אחד הראשונים, מקשה. בהגאות מורדכי, אות תף נון וו. הרי לכבות דליקה בשבת זה מלאכה מדרבנן. כי הרי כשמכבים דליקה אין כאן איזושהי מלאכה שיש בה צורך. זה נקרא מלאכה שאין צריך לגופה. לפי דעתו של רבי שמעון מן התורה אין בזה איסור. סך הכל אין לו צורך בעצם הכיבוי, היה עדיף לו שבכלל לא יהיה אש. בטח לא שיש לזה שהיא תועלת מהכיבוי עצמו. וכל האיסור לכבות דליקה כשאדם אין לו שום צורך בפחמים של הדליקה, זה רק מדרבנן. והרי הכלל הוא שבמלאכה דרבנן, חכמים התירו לעשות על ידי נוכרי. בכמה מקומות הוא מביא רשימה של מקומות, אז למה כאן כיבוי שריפה, שזה יכול להיות מצב של הפסד ממון גדול? למה חכמים לא התירו לומר לנוכרי כבה? והוא כותב, אישר יתלי, חכמים אמרו שכיבוי זה שונה משאר הדברים. אם תתיר לו, עתי לי כיבוי יהיו בעצמו, כך כותב המורדכי. הוא יבוא לכבות בעצמו אם תתור לו לכבות על ידי נוכרי, שהאש דרכה להבהיל לכל בעלי הממון כשהוא מתקרב. ולכן, נכון שבשאר מלאכות הרבנן התירו לעשות אותם במקום הפסד על ידי נוכרי, אבל בכיבוי יש חומרה מיוחדת בעניין הזה. לכן אין אומרים לו כבה. אבל מצד שני, אם הוא מכבה, גם לא צריך לומר לו אל תכבה. לא מוחים בידו, נותנים לו לכבות. מה הטעם? מפני שאין שביטתו של הנוכרי מוטלת עליהם. התורה אומרת למען ינוח, עבדך, בנך, ביתך, בהמתך. לא כתוב שאנחנו צריכים לדאוג שכל אומות העולם ינוחו בשבת. אין שביטתם של הנוכרים עלינו. אדרבה, הרמב״ם פוסק שגויים אינם צריכים לשמור שבת. אבל אם ישראל קטן שבא לכבות את הדליקה, אין שומעים לו. אומרים לו אל תכבה. מפני ששביטתו של הקטן מוטלת עליהם. אם כן, נמצאנו למדים מדברי המשנה שחכמים לא נתנו הוראה, כשרואים נוכרי בא לכבות את הדליקה, לא נתנו לנו הוראה למחות בידו. אפשר לתת לנוכרי לכבות, לא אמורים למנוע ממנו. בא רבי עמי עם חידוש גדול יותר. אמר רבי עמי, בדליקה שחלילה בוערת, התירו חכמים לומר לנוכרי, כל המכבה אינו מפסיד. זאת אומרת, כשהדליקה בוערת, באים כל מיני סקרנים לראות את השריפה, והם מרימים צעקות, מותר לומר ולהכריז שכל הנוכרים ישמעו, אם אחד יבוא והתנדב לחבות את השריפה, הוא לא יפסיד מזה, והנוכרי לבד יבין שמוכנים לשלם לו אחרי שבת על זה שהוא חיבה את השריפה, אבל אתה לא אומר לו מפורש שיחבא. אסור לי למנות שליח שיחבא, אבל מותר לי לרמז לו, והוא על דעת עצמו, כיוון שנוח לו, כי הוא הולך לקבל מזה טובת הנאה, הוא על דעת עצמו יחבא, זה מותר. הגמרא מנסה להביא ראיה לזה, שזה באמת ככה. נעימה מסייע לי. המשנה, אולי נאמר שהמשנה זה הוכחה לדבריו של רבי עמי. כי המשנה כותבת, נוכרי שבא לחבות, אין אומרים לו קבה, אסור לעודד אותו. ואם הוא מחבא מעצמו, גם לא צריך למנוע ממנו. לא אומרים לו אל תחבא. מה הסיבה? מפני שאין שביטתו של הנוכרי מוטלת עליהם, על הישראלים. אז מדייק את הגמרא, דווקא קבה הוא דלא אמרינן לי. זאת אומרת, לא אומרים לנוכרי תחבא. אבל אם אתה לא ממש ממנה אותו שליח, אלא תאמר לו לשון כזאת של רמז, כל המחבא אינו מפסיד. נראה מהדיוק הזה בגמרא, אמרינן לי מותר? אז זה ראיה לדבריו של רבי עמי. דוחה הגמרא זה לא ראיה, כי אם תרצה לדייק פה בדברי המשנה, אתה יכול לדייק מהמילה קבה, אתה יכול לדייק שזה שאסור לומר לו קבה, אבל מותר לומר לו אם תחבא לא תפסיד. אבל מההמשך, שגם אסור לומר לו אל תחבא, אתה מבין שרק אל תחבא לא אומרים לו, כמו שהגמרא אומרת, אי מסייפה, רק אל תחבא לא אמרינן לי, אבל וכל המחבא אינו מפסיד, נעמי לא אמרינן לי. זאת אומרת, אתה לא חייב לומר לו אל תחבא, אבל לומר לו כל המחבא אינו מפסיד, זה גם אתה לא יכול. זאת אומרת, אתה רואה אותו מחבא, אתה לא צריך לומר לו אל תחבא, אבל אתה לא יכול לעודד אותו. כי אם היית יכול לעודד אותו עם רמז, המשנה הייתה כותבת את זה. לא אומרים לו חבא, אבל מותר לומר לו אם תחבא לא תפסיד. אבל מזה שכתוב שהדבר היחיד שלא אומרים לו זה אל תחבא, זאת אומרת שכל המחבא אינו מפסיד, גם כן לא אומרים לו. כי אם מותר לגלות דעתו ולומר שהוא מעוניין, כל שכן שלא צריך למחות. אם אני יכול לגלות דעתי שאני שמח, כל שכן שאני לא צריך למחות בו. אז מדברי המשנה כאן בעצם, מההתחלה אפשר לדייק דבר אחד, ומההמשך אפשר לדייק דבר הפוך. אז לכן, אלא מאה לקה למשמע מינה. מהמשנה שלנו אי אפשר להוכיח, לא כהוכחה לדברי רבי עמי, שמותר לרמז לנוכרי אם תחבא לא תפסיד, ולא שאסור. אז אם כן, אין שום הוכחה לא לכאן ולא לכאן, אבל תוספות כבר כותב, מכל מקום קיימה לן כרבי עמי, שבאמת הלכה למעשה מותר לומר לנוכרי, כל המחבא אינו מפסיד. מעניין מה שכותב, השולחן ערוך פוסק הלכה למעשה בסימן שין למד דלת. הוא כותב, אף אם אינו מזומן כאן, חידוש גדול יותר, גם אם הנוכרי לא נמצא, אין שום נוכרי, מותר לך לרוץ לחפש נוכרי, יכול לקרותו שיבוא, אבל כשהנוכרי מגיע, אתה לא יכול להגיד לו תחבא. מה אתה יכול להגיד לו? כל המחבא אינו מפסיד. והרי מה כותב? שכל מה שלמדנו עד עכשיו נאמר במקום שזה רק הפסד ממון. למשל, יש מחוץ ליישוב שדה גדולה, ויש שם איזושהי ערימה של שחת, ונדלקה שם הדליקה. ואם הדליקה תמשיך לבעור, כל הסמי התבועה וכל המחסנים של התבועה יתקלו. עמל של שנה שלמה ילך לטמיון. על זה אסור לי לומר לנוכרי תחבא. רק מותר לי להגיד לו, כל המחבא אינו מפסיד. אבל, אומר הרמ"א, במקום של סכנה, מותר לומר לנוכרי במפורש שיחבא. ובאמת גם בילקוט יוסף, שם בסיוון שין למדלת, בסעיף י"ח, הוא גם, כשהוא אומר הלכה למעשה, כמו דברי הגמרא, כמו שהתוספות מסיק מדברי הגמרא, כמו רבי עמי, שמותר לומר לנוכרי, כל המחבא אינו מפסיד, ואסור אבל לומר לו תחבא, כל זה נאמר דווקא, כותב הילקוט יוסף, אם אין שום חשש סכנה. אבל אם יש חשש סכנה, נראה מדבריו שמותר להדיה. לגבי המעשה שבו פתחנו, שרבי אליהו צבי, זקני, נמצא בבית עם זקנו, מאור הדור, הגאון רבי יוסף חיים, ובאותו זמן כולם היו ישנים בבית. זה היה השעות הבודדות שרבי יוסף חיים נתן לעצמו מנוחה בליל שבת. ומה עושים עכשיו? האם מותר לקרוא לנוכרי שיחבא את הדליקה? הוא הלך, הגיע שם לסילואן, ליד מעיין השילוח, מצא שם נוכרי, קרא לו שיחבא את השריפה, יחבא את האשן, לא היה שריפה, שיחבא את האשן הזה, שפשוט יסגור את הפתיליה. בחורת בבוקר, רבי יוסף חיים משקים, לפני עלות השחר היה נוהג להשקים, והיה מתיישב ליד השולחן של שבת, ושר בדביקות, זמירות שבת, מה שעוד קיבל מהחתם סופר, יכול להיות שזה דומה למנהג שנהוג אצל הרבה מתפוצות ישראל, מה שיש תקופת עונת הבקשות, שירת הבקשות, שקמים ככה לפנות בוקר ושרים זמירות שבת, הוא על כל פנים היה ככה נוהג לשיר זמירות של שבת לפני עלות השחר, זמן ארוך. ומכיוון שלפני כן הרי היה פה הרבה אשן בסלון, והיה פיח, אז כל השולחן וכל היה שחור, מפוחם, ורבי יוסף חיים ככה שם את היד על השולחן, וככה ליטף את הזקן שלו, תוך כדי שהוא שר זמירות ותשבחות. הוא לא ידע בכלל מכל העניין שהיה פה לפני כן, את הששית שהוציאה כל כך הרבה אשם. כשהוא הלך להתפלל בבית הכנסת, המתפללים התפלאו לראות את הרב, שאתמול בלילה היה זקנו לבן, הדור, והנה היום זקנו האפיר. מה קרה? שנהיה ככה הזקן של הרב שחור, כולם מסתכלים, והרב שם לב שמסתכלים בו, הוא באמת ככה הבין שמשהו כאן שונה, ואז התברר שכל זקנו שחור, והוא הבין שבאמת משהו, לאט לאט עד שבסוף הוא הבין שכנראה משהו קשור למה שהוא עשה לפני כן. כשהוא הגיע לביתו, הוא נודע לו כל הסיפור, איך שהפתיליה עשתה אשן, וזה היה סכנת נפשות, ממש ממש מחנק, ואיך שרבי אליהו צבי פתח את כל החלונות ורץ לקרוא לנוכרי, וחיבה את הכל, אז הוא קרא לו, אמר לו, בזכות זה שהצלת את חיי, שהיה מחנק כזה גדול, אי רצון שתזכה לחיי העולם הבא. ככה הוא בירך אותו. אחר כך אמרו לרב שישטוף את הזקן, זה היה שחור לגמרי, שישטוף את הזקן, שינקה את הפחם, אז הוא אמר, אולי בדרך צחות, שהוא לא רוצה לעבור על מלאכת צובע. אם הוא ישטוף את הפחם, אז זה יהפוך להיות לבן, אז זה כאילו שהוא צבע את הזקן שלו בלבן. וכן, זה היה המעשה. והאם המעשה הזה שעשה רבי אליהו צבי, שהוא הלך לקרוא לנוכרי בשביל לחבות את אותה פתיליה שמעלה אשן, האם זה היה, לפי איך שאנחנו רואים פה בדברי הגמרא, האם זה היה מקובל על פי הלכה? אז כאן קודם כל אנחנו מדברים על שריפה, והוא התעסק עם עניין של אשן. למעשה, מכיוון שהיה מדובר פה במקרה של סכנה, אז נראה לפי דברי הרמ"א, וגם איך שנפסק בפוסקים, שזה ודאי מותר. נצטט כאן את דברי הפסקי תשובות מהגאון רבי שמחה רבינוביץ' שליטה. הוא כותב שם באותו סימן, סימן שין למדלד, הוא מביא בעוד חטא. בכל מקרה של דליקה או שאר מיני תקלות ונזקים, אפילו אם אין בה שום חשש סכנה ופיקוח נפש, אבל יש בה כדי לגרום נזק גופני או לאשן ופיח וריח רע וכולי, לאנשים זקנים וחולים ותשושים ותינוקות הזקוקים לשעות שם בבית ויקשה עליהם לשעות שם במשך השבת, בהמשך השבת, אז הוא מסכם וכותב, אזי מותר לדברי הכל, כולם מודים, לעשות על ידי הנוכרים ככל המצטרך כדי לחבות את הדליקה ולסלק את שאר המפגעים, ואפילו על ידי איסורים דאורייתא, ובאמירה מפורשת עליהם מה לעשות. אז אם כן, לפי דבריו בוודאי שזה מותר, גם לפי דעת בני עדות המזרח, כמו שכתבנו מהילקוט יוסף, שהוא כותב שכל מה שההיתר היחיד זה לומר לנוכרי, כל המציל אינו מפסיד, זה כשאין שום חשש סכנה, וכל הדאגה כאן זה על הפסד ממון, אבל אם יש חשש סכנה, נראה מדבריו שוודאי שמותר, ובאמת, בספר חזון עובדיה של הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, בהלכות שבת, חלק א', עמוד ר' נ' ו', בהערה ה', הוא כותב שם, חולה שאין בו סכנה שנפל למשכב, ואור הנר מפריע לו לישון. מותר לומר לגוי לחבות את הנר, כי אמירה לגוי שבות, ובמקום חולי לא גזרו רבנן. במקום חולי, פה זה לחבות ממש את הנר. אז הורה לי הגאון רבי שלמה דנינו שליטה, בגדולי הרבנים, שהוא שמע באחת השיעורים מהגאון הראשון לציון רבי יצחק יוסף, שהוא קיבל מאביו, שאביו אמנם לא רצה לרשום את זה בספר, אבל גם אדם שהוא לא חולה, אבל הוא זקוק לשינה, ואם הוא לא ישן כמו שצריך, זה יפריע לו אחר כך לכל היום שלמחרת, מותר לקרוא לנוכרי לחבות את הנר, וזה נחשב כמו המקרה שהרב התיר. עוד הוא כתב, שאצלו בשיעורים משתתף אחד שהוא עוסק בקבעות, והוא אמר לו שכשיש אשן, הרבה אשן בחדר, זה מייצר הרבה גזים, ו... סכנה מוחשית שחלילה תדלק שריפה רק בגלל העשן. מהעשן לבד יכולה חלילה לדלק שריפה, ולכן זה מקום של סכנה. ובוודאי שאפילו כשיש רק עשן, מותר לקרוא לנוכרי, לומר לו לחבות את הפתיליה בשבת, לפי כל הדעות כולם. מספרת הגמרא, מביאה הגמרא ברייתא שמספר אתנו רבנן, מעשה ונפלה דליקה בשבת בחצרו, של אדם שהיה מקושר למלכות, ששמו היה יוסף בן סימאי, במקום שנקרא שיחין. ובאו אנשי גיסטרה, הכוונה אנשי המושל של ציפורי, לחבות את הדליקה. מה קרה שאנשי המושל באו לחבות את הדליקה? מפני שהאפוטרופוס של מלך היה יוסף בן סימאי, היה ממונה על ממונו של המלך. ויוסף בן סימאי לא הניחם לחבות, מפני כבוד השבת, הוא החמיר על עצמו. ונעשה לו נס וירדו גשמים וקיבו את הדליקה. לערב, כשהגיע מוצאי שבת, שיגר לכל אחד מהם שבא לחבות שתי סלעים, מתנה. ולפרקוס שבהן, לזה שהיה ממונה, המפקד שלהם, הוא שלח 50 סלעים, תבים ותקילין. כששמעו חכמים בדבר, שהוא מנע מהם לחבות, למרות ש... הם באו מעצמם לחבות, אמרו, לא היה צריך לכך, שהרי שנינו במשנה שלנו, נוכרי שבא לחבות, אין אומרים לו קבה, אבל אם הוא מחבא מעצמו, גם אין אומרים לו אל תחבא, אז לכן הוא לא היה צריך לומר אל תחבא, אבל מכיוון שהוא היה חסיד, והוא נהג לפני משורת הדין, הקדוש ברוך הוא שלח לו גשמים, שיחבו לו את הדליקה. עוד למדנו במשנה, שהדליקה בוערת חלילה, אז נוכרי אמרנו, שאם הוא בא לחבות, לא אומרים לו אל תחבא. אבל קטן שבא לחבות, אין שומעין לו. אומרים לו אל תחבא. גם אם אביו לא נמצא פה, בית דין מצווים להפריש אותו. מפני ששביטתו עליהם, שואלת הגמרא רגע, יש ויכוח בין החכמים, האם קטן שאוכל נבלות, תוספות כותב שזה קטן שעוד לא הגיע לחינוך, קטן שאוכל נבלות, האם בית דין מצווים להפרישו? בדין מצווים לומר לו אל תאכל? הגמרא מספרת במסכת יבמות דף קי"ג עמוד ב' שפעם רב יצחק בר ביסנה היה צריך להיכנס לבית המדרש, אבל נעבדו לו המפתחות בשבת ברשות הרבים. איך ניכנס לבית המדרש? אז הוא בא לרבי פדת. מה עושים? יעץ לו רבי פדת, שלח ילדים קטנים שישחקו שם ברשות הרבים, אם הם ימצאו את המפתחות, הם הרי מן הסתם יזהו שזה המפתחות שלך, והם יבואו ויביאו לך את המפתחות. אבל הילדים האלה, אמנם הם פחות מגיל שהגיעו לידי חינוך, אבל איך אתה יכול לתת להם שם ללכת לרשות הרבים ולהכשיל אותם, לקחת את המפתחות האלה מרשות הרבים לרשות היחיד, לטלטל אותם 400 ברשות הרבים? אז רואים משם שדעתו של רבי פדת, ורשי פה מביא שזה דעתו של רבי יוחנן, שקטן שאוכל נבלות, אין בית דין מצווים להפרישו. מה, שמה תמינה וכי מהמשנה שלנו נלמד שלא כדעתם של רבי פדת או רבי יוחנן כמו דברי רשי, שקטן אוכל נבלות בית דין כן מצווים עליו להפרישו, ולכן הם צריכים לומר לו אל תחבא? עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן, לא, המשנה שלנו עוסקת בקטן העושה לדעת אביו. זאת אומרת, כשקטן בא לחבות סתם, אז לפי הדעה שאומרת שלא צריך להפרישו כשהוא עדיין לא הגיע לחינוך, אז באמת אפשר לתת לו להמשיך לחבות. אבל כאן מדובר שזה קטן שרואה שאביו מאוד מודאג מזה שיש את הדליקה הזאת, ולכן הוא בא לחבות כדי לשמח את אביו. אם כן, הקטן עושה את זה לצורך אביו, זה כמו שליחות כזאת, לכן זה אסור. אבל קטן שעושה לצורך עצמו, באמת ייתכן שבית דין לא מצווים להפרישו. שואלת הגמרא, לפי זה דקבתג הבי נוכרי, שאמרנו שאם הוא בא להציל, לא צריך לומר לו אל תחבא. מדובר פה דקעביד לדעתי די ישראל? שהוא עושה את זה לצורך הישראל, ובכל זאת לא צריכים להגיד לו אל תחבא? משארי? מה, וכי מותר לאפשר לו לעשות לדעת הישראל כשהוא עושה את זה בכוונה בשביל הישראל? ודאי שזה אסור. עונה הגמרא, לא, זה לא אסור. גם אם הנוכרי יודע שישראל שמח בזה שהוא מכבה את השריפה, עדיין הוא לא צריך למחות באותו נוכרי. למה? כי הוא לא עושה את זה בשביל הישראל. נוכרי לדעתי דנפשי אביד. הוא עושה את זה בשביל התועלת של עצמו. הוא יודע שהוא יקבל על זה אחרי זה שכר. אבל קטן, כשהוא רוצה לעשות טובה לאביו, הוא לא מצפה שאביו ייתן לו שכר. הוא רוצה לרצות את אביו. לכן, שם אם אנחנו רואים שקטן עושה את זה בשביל לרצות את אביו, זה אסור, כי זה ממש נחשב שהוא עושה את זה בשביל אביו. אבל כשנוכרי בא ומכבד דליקה, גם אם הוא עושה את זה בשביל שהישראל ייהנה, אבל הוא לא עושה את זה באמת בשביל הישראל, הוא עושה את זה בשביל עצמו כי הוא רוצה לקבל שכר, ולכן לא צריכים לומר לו אל תחבא. למעשה, לומר לקטן שבא ורוצה לאכול נבלות, האם מותר לתת דבר כזה לקטן שלא הגיע לחינוך? אז שולחן ערוך כותב שאסור בידיים לתת לקטן נבלות לאכול וכדומה. אסור גם כן להכשיל אותו במפורש לחלל שבת. אחד שהוא פחות, ילד שהוא פחות מגיל 3, בשולחן ערוך הרב בסימן שין מם ג' בסעיף י', הוא כותב שם, נראה מדבריו, שמותר לאפשר לקטן פחות מגיל 3 לתת בפניו דברים שיכול להיות שהוא יבוא ויחלל איתם שבת. למשל, לתת לו איזה משחק שאם הוא ישחק איתו יכול להיות שהוא יחלל איתו שבת, או להעמיד אותו סמוך למתג, ואז הקטן הזה יבוא ויפעיל את המתג, אולי הוא ידליק את האור בשבת. אם הוא פחות מגיל 3, נראה מדבריו של שולחן ערוך הרב שאין בזה איסור, רק צריך להיזהר לא לומר לקטן לחבות עוד להדליק את האור. למשל, אם נכבה האור בשבת ואין נוכרי שיבוא להדליק בחזרה, אז נראה מדבריו של שולחן ערוך הרב שמותר להעמיד ילד פחות מגיל 3, שהוא על דעת עצמו ידליק בחזרה את האור. אבל כמובן שגם על זה יש בזה כל מיני אחרונים שמפקפקים בזה, יש דעות שאומרים שאפילו שזה רק עד גיל שנה, כי מגיל שנה ילד כבר יודע מה זה כן, מה זה לא, אז אסור לעשות איתו דבר כזה. אבל מנהג של עם ישראל הלכה למעשה, שכמובן על פי התייעצות עם רב, יש מקרים שמתירים דבר כזה להעמיד את הקטן ולא לומר לו כלום, והוא מדעת עצמו, אם הוא פחות מגיל 3, הוא זה שיעשה את המעשה. וכמובן צריך לבדוק את הכללים על פי ההלכה למעשה, כל אחד ישאל את רבו הלכה למעשה. אומרת המשנה, כופין קערה על גבי הנר בשביל שלא תאחוז בקורה. מה המשנה פה בעצם אומרת? שאפילו שהנר הוא בעצם דבר שהוא מוקצה, מותר ללכת ולהביא קערה הפוכה, לשים אותה על הנר, כמובן להגביה אותו קצת כדי שלא יהיה לגמרי מחנק לנר, אלא שהנר לא יחבא, אבל אם רואים שהנר, השלבת שלו קופצת מדי גבוה, חוששים שמא הנר תדבק בקורה וחלילה יכולה לגרום שריפה, מותר לשים עליה קערה ולחסות אותה. כמובן להיזהר לא לחבות את הנר בצורה כזאת, אבל זה מותר. ולמרות שהנר הוא מוקצה, נראה פה בדברי המשנה שמותר לטלטל לצורך דבר המוקצה. ולכאורה, הגמרא בדף מ"ג עמוד א', מבארת את המשנה גם לפי דעתו של רבי יצחק שסובר שאין מטלטלין חפץ אלא לצורך דבר הניטל, אבל אסור לטלטל חפץ לצורך מוקצה. אז איך ייתכן כאן שהמשנה מביאה שמותר לקחת קערה ולשים אותה בצורה הפוכה על גבי נר, הרי הנר הוא מוקצה? אז רבי יצחק מבאר שמדובר פה שהבן אדם מרים את הקערה לצורך מקומו, זאת אומרת הקערה עמדה במקום שהפריע לו, הוא צריך את המקום הזה, ולכן הוא הרים את הקערה כדי שהמקום הזה יהיה פנוי. עכשיו מותר לו לקחת את הקערה הזאת ולשים אותה מעל גבי הנר, למרות שהנר היא מוקצה. וכן בשאר הדוגמאות שתכף נראה, שלמרות שהוא מטלטל את הקערה לצורך דבר המוקצה, זה יהיה מותר באופן הזה. להלכה, בשולחן ערוך סימן שין יוד, סעיף ו' כותב, שנוטלים את הכלי אפילו לצורך מוקצה, אז לכן לא צריך להגיע לחידוש הזה, שדווקא בגלל שבן אדם יגביה את הכלי לצורך מקומו מותר לו לשים, אלא מותר לו להרים קערה רק במיוחד כדי לחסות את הנר, זה מותר. וכן, הלכה שנייה דומה לזה. מותר לקחת קערה ולהפוך אותה על צועה של קטן. הגמרא תבאר שזה לא הכוונה צועה של קטן, אלא צועה של תרנגולים, שבשביל שהקטן לא יתלכלך מהצועה הזו. וכן, קופים קערה על עקרב כדי שלא תישוך ותזיק. אמר רבי יהודה, מעשה כזה באמת היה פעם שבא לפני רבן יוחנן בן זכאי כשהוא היה בערב, מקום בגליל. בתלמוד ירושלמי כאן על המקום הזה בהלכה ח' הוא מביא שהשאלה הזאת שבאו ושאלו לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב, האם מותר לקפות כלי על גבי הקרב בשבת או שאסור, הייתה אחת מתוך שתי שאלות ששאלו את רבן יוחנן בן זכאי כשהוא היה רב בעיר ערב שבגליל. הפעם השנייה זה בדף קוף מבב עמוד א' במשנה שם. ומכיוון שלא באו לשאול אותו בכלל שם שאלות, אז הוא מאוד הקפיד עליהם והוא אמר את הלשון הזאת, גליל גליל, סנט תורה. מה, לא היה לכם שום שאלות לשאול? זאת אומרת שהתורה לא כל כך הייתה חשובה ביניהם. סופך להיות מקום של מוסקי זיתים. כותפים, אנשים שכותפים זיתים. זה מה שיהיה מערב. שם בפני משה הוא מפרש שהם יהיו עמי הארצות שעובדי אדמה, לא יצא מהם בני תורה. הקורבן העדה מפרש שם שאנשים יגזלו מהם, שמסקו מהם זיתים וכדומה. בכל אופן שבאו והיה מעשה כזה לפני רבן יוחנן בן זכאי ואמר, חוששני לא מחטאת. מה זאת אומרת בן אדם קופה קערה על גבי הקרב בשבת? הרי הקרב הזה לא רץ אחריו חלילה להזיק אותו, אלא סתם הוא רוצה להיות רגוע, אז הוא הפך קערה על גבי הקרב. אז אמנם מצד מוקצה היה אולי אפשר להתיר, לקחת את הקערה הזאת בשבת, אבל לצוד את הקרב טען רבן יוחנן בן זכאי שהיה אסור. ובזה הוא חולק על תנא קמא שהתיר לצוד את אותו הקרב. ספר את הגמרא, רב יהודה ורב ירמיה בר אבא ורב חנן בר רבא, שלושת החכמים האלה יקלעו לבי אבין, באו לביתו של אבין, דמין נשיקיה, היה מקום שכך היה שמו. לרב יהודה ורב ירמיה בר אבא הייתו לו פורייתא, הביאו להם מיטות, היו רגילים לשבת על גבי מיטות שישבו עליהם, אבל לחכם השלישי ולרב חנן בר רבא לא הייתו לי, לא הביאו לו מיטה מכובדת שישב עליה, הושיבו אותו על הקרקע. עכשיו, זה זלזול בכבודו, והיה אסור לו למחול על כבודו. תלמיד חכם, אסור לו לתת שיבואו ויזלזלו בו, כי אז זה מזלזל בכבוד התורה, התורה לא תהיה חשובה בעיני האנשים. אז היה חשוב לרב חנן בר רבא להראות שמה שעשו כאן הוא לא בסדר. אז לכן, הוא חיפש הזדמנות ככה לתת את המוסר הזה לבעל הבית. אשכחי מתני לילי ברי, בדיוק רב חנן בר רבא הקשיב איך שרב אבין מלמד לבנו את המשנה שעכשיו למדנו, לגבי כשיש צועה, שלמרות שהיא מוקצה, מותר להפוך עליה כלי. ועל צואה של קטן קופים כלי מפני הקטן. ואיך הוא לימד לבנו את המשנה הזאת? שמדובר פה על צואה של קטן. ומותר לקפות כלי בשביל שהקטן לא יתלכלך מצואה של קטן. אמר לי, אז רב חנן אמר לרב אבין, בעצם מה שהוא אמר לו זה דבר מאוד פשוט. הוא אמר שזה לא נכון שמדובר פה על צואה של קטן, מדובר פה רק על צואה של תרנגולים. מה שכתוב צואה של קטן, הכוונה צואה שנמצאת כרגע ברשותו של הקטן, שיכול להיות שהוא יתלכלך מהצואה הזאת, אבל זה צואה של תרנגולים. אבל הוא רצה לנצל את ההזדמנות כדי ללמד מוסר את בעל הבית. אז אמר לי, אבין שטיה, אבין לא השכיל להבין טוב את דברי המשנה, מתני שטות על לבני, והוא עוד מלמד את הדבר הלא נכון הזה לבנו. כי אם זה צואת קטן, לא צריך בכלל לכפות על זה כלי. ולפי הגרסה של רשי, הלא היא עצמה מוכנת לכלבים. כלבים יכולים לאכול צואה של קטן. ודבר שהוא ראוי לאכילת כלבים, הוא בכלל לא נחשב מוקצה. אז מה הבעיה לכפות על זה כלי? ודאי שזה מותר. מותר אפילו לטלטל אותה בעצמה. אז אם כן, לא צריך לכפות עליה כלי, אלא אפשר פשוט לקחת את הצואה ולפנות אותה. מעניין מה שהגמרא בבבא קמא כותבת, כלבה בקפנה גללי מבלה. ככה כתוב שם בארמית. כשכלב הוא מאוד רעב, הוא בולע אפילו גללים. אז זה ככה מקביל. אז רואים שכלבים יכולים לאכול צואת קטן. וכי תימה, אולי תאמר שבכל זאת הצואה הזאת נחשבת מוקצה למרות שהיא ראויה לאכילת כלב, מכיוון שרק היום נוצרה הצואה הזאת, יש דין מוקצה שנקרא נולד. זה עכשיו, זה לא היה לפני שבת, אז זה לא היה מוכן לאכילת כלב לפני שבת, לכן יש לזה דין של מוקצה. דלוחז ילי מאתמול. זה גם לא נכון. והתניא, כתוב ברייתא, שהברייתא הזאת מביאה יסוד מאוד מאוד מעניין. אדם שבשבת יוצא מחוץ לעיר, גם אם זה היה לצורך היתר, יצא יותר מ-2,000 אמה. אז טוב, לא התירו לצאת יותר מ-2,000 אמה, אבל אם יש לו כל מיני כלים, מפתחות הוא לקח איתו, או כל מיני דברים, המפתחות או הכלים של האדם גם כן קונים שביטה במקום ששם הם היו בכניסת שבת, ואסור להוציא אותם יותר מ-2,000 אמה מהמקום שבו הם היו. אסור, גם לכלים יש תחום של 2,000 אמה, גם דברים של הפקר, אסור להוציא אותם מ-2,000 אמה שלהם. אסור להוציא אותם. זה דבר מאוד מאוד מעניין. וכן, אם יש מים שזורמים, מעיינות שנובעים, מכיוון שהם כל הזמן זזים, אי אפשר להגיד שהם קבעו שביטה ויש להם רק 2,000 אמה. לכן אומרת הברייתא, מעיינות הנובעים במקומם. נערות המושכים ומעיינות הנובעים, שמכיוון שהם כל הזמן זזים, אין להם שביטה, אין להם תחום של 2,000 אמה להם במיוחד, אלא הרי הן כרגלי כל אדם. זאת אומרת, כל אדם יכול לטלטל את המים האלה לתחום שלו. אם בן אדם למשל התחום שלו זה רק עד 2,000 אמה, הוא יכול לטלטל את המים האלה עד 2,000 אמה מהמקום, מהעיר. אם הוא למשל עשה עירובי תחומים, שבן אדם יכול לעשות בשביל שיהיה לו אפשרות לטלטל יותר מ-2,000 אמה, אז הוא יכול לקחת את המים האלה לפי העירוב שהוא עשה. זה כמו הבן אדם שהוא זה שלקח את המים, כי המים עצמם לא קנו שביטה. אבל על כל פנים, המים האלה לכאורה אמורים להיות מוקצה. לא קשור כן שביטה, לא שביטה, איך בכלל מותר לקחת את המים האלה? הם הרי לא היו מוכנים מאתמול. כי הרי הם לא היו לפנינו. הם פשוט נובעים, המעיינות האלה נובעים, זאת אומרת נוצרו כאן מים חדשים. אז איך הם לא נחשבים מוקצה? כי מכיוון שהם עתידים לבוא, מטבעם של המים לנבוע, לכן הם נחשבים כאילו הם היו מוכנים לפנינו, ואין להם דין של מוקצה. אותו דבר גם, צואה של קטן, דרכה לבוא מאליה בשבת, אז זה נחשב כאילו שהוא הכין אותה כבר לצורך כלבים, אז אין לה דין של מוקצה. אז למה בכלל צריך לקפות כלי על גבי צואה כזאת? אז רבי אבין אמר לא. ולאי חיית נהיה, אתה צודק, נו, אז יש לך פירוש אחר פה במשנה? אז הוא אמר לו, כן, אימה, קופים כלי על צואה של תרנגולים מפני קטן, שהקטן לא ייגע ויתלכלך. מה פירוש צואה של קטן? שהצועה של התרנגולים הזאת היא שייכת, היא של הקטן, אבל, והקטן מתלכלך ממנה, אבל זה לא צועה של קטן. כי אם זה היה של קטן, זה לא נחשב בכלל מוקצה. כל החשש פה שהוא התלכלך מהצועה של התרנגולים. שואלת הגמרא ותיפוק לי, למה צריך להפוך כלי על גבי הצועה של התרנגולים? תיקח את הצועה ותפנה אותה. מה אמרת לגבי צועה של קטן? למה לא צריך להגיע לזה שצריך להפוך עליו כלי? כי אפשר לפנות את הצועה עצמה, כי זה מוכן לכלבים. גם צועה של תרנגולים אפשר לפנות אותו בעצמו. למה? שזה יהיה דין כגרף של ראי. בזמנם שלא היה להם בית הכיסא, היו מתפנים, שלא היה מצוי כמו היום, אז היו מתפנים בתוך כלי מחרס, שהיה נקרא גרף של ראי. וחכמים התירו, מחמת מיוסו, להוציא אותו להשפע בשבת. אז אם כן, למה שיהיה אסור להוציא את הצועה של התרנגולים בשבת? למה צריך להגיע לזה שקופים עליו כלי? וכי תימה, גרף של ראי, כל היתר לטלטל אותו להשפע, אגב, מה נעין? איהו גופי, לא? רק בגלל שיש כאן כלי חרס, כיוון שהוא כלי, מותר לטלטל אותו. אז מותר אגב זה לטלטל גם את מה שיש בתוכו, למרות שהוא מוקצה. אבל את הצועה עצמה לא התירו לטלטל? זה לא נכון? והוא אכבר, היה פעם איזה אכבר מת, דהשתכח באספר מקי דרבשי, בתוך הבשמים של רבשי. ואמר לו, אז רבשי אמר, תפנו את האכבר הזה מפה בשבת. איך? נקוטו בצוציתי והפקוהו. תתפסו אותו בזנב ותוציאו אותו מפה. אפילו שהוא בעצם נגעו באכבר עצמו, שהוא עצמו יש לו דין של רי, בלי גרף. אז למה שלא יכול לטלטל את הצועה של התרנגולים, שגם זה מאוס? מתרץ את הגמרא, אם באמת הצועה הזאת הייתה מונחת במקום בני אדם, אז היה מותר לפנות את הצועה, ולא היו צריכים לחסות את זה בכלי. רק מדברים שהצועה של התרנגולים נמצאת בהשפע, ואסור לטלטל את זה. כל מה שהתירו לטלטל גרף של רי זה רק, שזה נמצא בחצר, נמצא ליד בני אדם, התירו לטלטל את זה להשפע, אבל פה מדובר שזה כבר נמצא בהשפע עצמה. שואלת הגמרא, מה? אם זה בהשפע, אז למה צריך לקפות על זה כלי? וקטן בהשפע מהי באלי? מה הקטן מסתובב שם בכלל? תגיד לו, לא ללכת לשם. ואז לא תצטרך לחסות את הצועה. רץ הגמרא, מדובר פה שהצועה נמצאת בחצר. שואלת הגמרא, נו, אז אם כן, תפנה את זה. חצר נמי, גרף של רי הוא. בחצר יש דין של גרף של רי, מותר לך לקחת את הצועה לפנות. למה אתה צריך לחסות על זה כלי? מתרץ את הגמרא, מדובר פה בהשפע שבחצר. זאת אומרת שבחצר יש מקום מסוים ששם יש את ההשפע, ולשם, שם היה הצועה של התרנגולים, והתינוק מסתובב שם, כי זה בכל זאת נמצא בחצר, כמו שבכל בית יש פח זבל, בכל חצר היה השפע, והתינוק יכול לצאת, יכול להיות שהוא משחק שם בחצר, ואז הוא מגיע גם להשפע, בגלל שלא רוצים שהוא יתלכלך מאותה צועה, התירו לקחת כלי ולחסות את אותה צועה. למדנו במשנה שמותר לקחת כלי, להפוך אותו על הקרב, שהקרב לא תישוך. שהקרב לא ינשוך חלילה. אמר רבי יהושע בן לוי, כל המזיקים שיכולים חלילה להרוג, נהרגים בשבת. והוא לא חילק לכאורה בין אם המזיקים רצים אחריו, או שהם לא רצים אחריו. ולמה באמת מותר להרוג, שזה אחד מהמלאכות של שבת, למה מותר להרוג? מכיוון שכשאדם הורג את המזיקים האלה, הוא לא הורג אותם לצורך שהוא צריך את הבשר או את האור של אותם מזיקים. לכן זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. זאת אומרת, הבן אדם מצידו היה מעדיף שהמזיקים האלה לא יהיו פה בכלל. זה שהוא הורג אותם, זה לא בגלל שהוא צריך את עצם ההריגה שלהם. וכל האיסור של זה רק מדרבנן, כיוון שהמזיקים האלה הם חלילה יכולים להרוג, אז חכמים לא גזרו לאסור להרוג אותם. מטיב רב יוסף קושיה מברייטה, יש חמישה מזיקים שהם מאוד מסוכנים, והם נהרגים בשבת גם אם הם לא רוצים, רצים אחרי בן אדם. ואלו הם זבוב שבארץ מצרים, וצירה שבנינווה, והקרב שבחדיו, ונחש שבארץ ישראל, וכלב שוטה בכל מקום. רק החמישה האלה. מני, כמו מי נאמרה הברייטה הזאת, שרק החמישה האלה, למרות שהם לא רצים אחרי בן אדם, מותר להרוג אותם בשבת. אילה עם הרבי יהודה, שאוסר מלאכה שאינה צריכה לגופה, האמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. אז איך התירו להרוג את החמישה מזיקים האלה אם הם לא רצים אחריו, זה הרי לא פיקוח נפש, איך התירו? אלא לאו, חייבים לומר שהברית הזאת היא כמו דעתו של רבי שמעון, שסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה זה רק מדרבנן אסור. ואני יהודי שערי, אתה רואה שרק החמישה המזיקים האלה שהם מאוד מסוכנים, רק אותם מותר לרוג בשבת אפילו שהם לא רודפים אחריו להורגו. אבל אחריני, המזיקים האחרים, כמו הקרב למשל, או כל המזיקים שאמר רבי יהושע בן לוי, לא, אסור להרוג אותם אם הם לא רודפים אחרי בן אדם. אז איך רבי יהושע בן לוי התיר להרוג את כל המזיקים שהורגים גם אם הם לא כל כך מסוכנים והם לא רצים אחריו כרגע? אמר רבי ירמיה, הבאת פה ברייטה. מי אמר לך שהברייטה הזאת היא מדויקת? ומען נימלן דעה מתרצת, מי אמר לך שהברייטה הזאת מתורצת ומדויקת? דין לא משבשת, אתה יודע, יש ברייטות מסוימות שלא נשנו על ידי מעבירי הברייטות שהם רבי חייא ורבי יושעיה. זה ברייטה אולי לא מוסמכת, אולי משובשת. אמר רבי יוסף, נכון, הברייטה הזאת לא נשנתה על ידי רבי יושעיה ולא על ידי רבי חייא, אבל ענה מתנין עלה, אני שונה את הברייטה הזאת בתוך הברייטות שלי ואני יודע שהיא ברייטה נכונה, אבל אני הקשיתי עם הברייטה הזאת, אותיבנה לה על רבי יהושע בן לוי, כי פה בברייטה רואים שרק חמשת החיות האלה שהן מאוד מסוכנות ומאוד מאוד ממיתות, מותר להרוג אותם בשבת אפילו שהם לא רצים אחרי בן אדם, אבל נראה מזה ששאר הבעלי חיים אסור להרוג אותם אם הם לא רצים אחרי בן אדם להורגו. וענה מתרצנה לה, אבל אני אבוא ויתרץ את הברייתא שלא יהיה קשה על דבריו של רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי אומר שכל המזיקים נהרגים בשבת, לא מדובר בכל מקרה, אלא דווקא ברצו אחריו. לא כמו שהבנו עד עכשיו, שרבי יהושע בן לוי מדבר שכל המזיקים נהרגים בשבת, זה לא משנה אם הם רצים אחריו או שהם לא רצים אחריו. זה דווקא אם הם רצים אחריו, אז מותר לו להרוג אותם. בדברי הכל, כי גם רבי יהודה, שסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה מהתורה, פיקוח נפש דוחה גם מלאכה מהתורה, אז אם החיות האלה רצים אחריו, בוודאי שמותר לו להרוג אותם. הברייתא שאומרת שיש רק חמישה שנהרגים, שהם מאוד מאוד מסוכנים, מדובר אפילו שהם לא רצים אחריו, והסיבה למה מותר להרוג אותם, למרות שזה לא ממש פיקוח נפש, כי הברייתא הזאת הולכת כמו דעתו של רבי שמעון, שהוא סובר שהמלאכה שאינה צריכה לגופה, כמו כאן, שהבן אדם לא צריך את עצם ההריגה של החיה, ומצדו היה מעדיף שהחיה לא תהיה פה, אין לו עניין בהריגה הזאת, אז ההריגה הזאת הוא פטור מהתורה, זה רק אסור מדרבנן, וחכמים התירו במקום הצורך, במקרה של בעלי חיים כל כך מסוכנים, כמו הרשימה של החמש בעלי חיים האלה, גם אם הם לא רצים אחריו להרוג אותם. תנאי תנא קמי דרבה ברב הונא. אמורה שהיה שונה ברייתות שנה לפני רבא ברב הונא, ברייתא, ההורג נחשים ועקרבים בשבת, אין רוח חסידים נוחה ממנו. זאת אומרת, הוא עושה מעשה שהוא לא כל כך טוב. למה? מדובר פה כמובן נחשים ועקרבים, שלא רודפים אחרי האדם להורגו, סתם נחשים ועקרבים, שמסתובבים ככה בטבע להנאתם, הוא בא והורג אותם. אין רוח חכמים נוחה ממנו. רוח חסידים נוחה ממנו. אמר לי, אז רבא ברב הונא לא הסכים עם הברייתא הזאת, ואותם חסידים שאין דעתם נוחה מזה שהרג את המזיקים האלה, אין רוח חכמים נוחה מהם, כי הוא עשה בסדר, כמה שיותר להרוג את המזיקים האלה, יותר טוב, כי אפילו אם עכשיו הם מסתובבים להנאתם בחיק הטבע, אתה לא יודע מה הם יעשו בהמשך, טוב להרוג אותם, טוב, אם אדם רואה נחש עקרב, שיהרוג אותו, עד רבה. אומרת הגמרא, רבא ברב הונא חולק, הוא סובר אחרת מדבריו של אביו, ופליגה דרב הונא, דרב הונא, מסופר עליו, דחזיה אלה הוא גברה דקקטיל זיבורה, הוא ראה כפעם בן אדם הורג צירה בשבת. אמר לי זאת, הרגוע עכשיו, שלמתינו לכול הוא, הרגת את כל הצרעות שבעולם, פתרת את כל הצרות, יש מספיק. אמר הועלת, אם הם רוטפים אחרי אדם, אם חלילה הם יכולים להמית, אז באמת מותר להרוג אותם. אבל סתם, להרוג צירעה, אם היא לא באה להרוג אף אחד, גם אם הרגו צירעה אחת, יש צירעה אחרת. אז נראה מדברי רב הונא שהוא סובר שאסור להרוג צירעה, אפילו שהיא מזיקה. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, אם חלילה נזדמנו לו נחשים ועקרבים בשבת, אם הרגם, מדובר פה כמובן שהם לא רודפים אחריו, אלא סתם הוא ראה נחשים ועקרבים והרג אותם, בידוע שנזדמנו לו משמיים להורגם, שהם היו עתידים להזיק, וגלגלו משמיים זכות על ידו שהוא יהרוג אותם. אבל אם לא הרגם, בידוע שנזדמנו הנחשים והקרבים האלה להרוגו את אותו אדם. ונעשה לו נס מן השמיים שלא הרגו אותו הנחשים והקרבים, ומשמיים זימנו את הנחשים או את הקרבים האלה כדי לעורר אותו בתשובה שיתקן את מעשיו. אמרו להביא תימא רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, דובר פה בנישופים בו, שהנחשים נושפים בכעס, שאז נראה שמשמיים רצו לעורר את אותו בן אדם בתשובה. אמר רבי אבא בר כהנא, פעם אחת נפל נחש אחד בבית המדרש, שבת. ולא בא במיוחד להרוג מישהו, טוב, בית המדרש נפל נחש. ועמד יהודי ניוטי אחד, ניוטי זה אחד שבא מניות. בספר שמואל א', פרק י' פסוק י' ח' מסופר, וילך דוד ושמואל, שמואל הנביא, וישבו בניות ברמה. זאת אומרת, יש מקום שנקרא ניות. מאוד מעניין שהגמרא במסכת זבחים, דף נונדל דמות ב', שואלת מה, רמה זה מקום אחד וניות זה מקום אחר, אז מה פירוש שהוא יושב גם בניות וגם ברמה? אלא הוא ישב ברמה, מקומו של שמואל. והם היו עוסקים בנויו של עולם, שמואל ודוד המלך ישבו ועסקו איפה מקומו של בית המקדש. איפה, עדיין לא היה ברור, איפה היה המקום של בית המקדש, והם התבוננו, בסוף הם החליטו איפה היה המקום של בית המקדש. עסקו בסוגיות מאוד מאוד מורכבות, והחידוש הגדול היה שדוד המלך באותו זמן היה בסכנת חיים ששאול המלך רץ להרוג אותו, והוא הלך עם שמואל הנביא והתעמקו בסוגיה מסובכת, ובסוף הגיעו באמת למסקנה איפה המקום של בית המקדש. בכל אופן, אז היה יהודי שבאמת היה גר במקום שנקרא ניות, ואותו אחד הרגו, הרגת אותו נחש. והתבטא על זה רבי, אמר רבי, פגע בו כיוצא בו, הרגת נחש אדם שדומה לו. איבא אלו, מה התכוון רבי? פגע בו כיוצא בו, האם הוא התכוון לשבח את אותו ניוטי? לשפיר עבד שהנחש היה רודף, ולכן אותו ניוטי היה צריך להרוג אותו. או שהתכוון לגנאי, פגע בו כיוצא בו, שהוא דומה לנחש, והוא לא עשה כמו שצריך. באמת, הגמרא תשמע. בסוף הגמרא לא מגיעה עם הכרעה בשאלה הזאת, אבל הגמרא מנסה לתרץ. תשמע, דרבי אבא ברי דרבי חייא בר אבא. זה אחד. ורבי זיירא, שניהם, אבו יתווי, אקילה דווי רבי ינאי, ישבו במבוא של ביתו של רבי ינאי. נפק מילתא מביניו, יצא ונשמע מפיהם דבר תורה. ברור מיני מרבי ענאי, אנחנו עכשיו נמצאים פה במבוא של ביתו, היה פעם ששאלו אותו, מהו להרוג נחשים ועקרבים בשבת? כשהם לא רודפים אחרי האדם להורגו. אמר להו, אז רבי ענאי ענה, צירה אני הורג בשבת, בשביל לחלות כמה שיותר מזיקים בשבת. נחש ועקרב שהם יותר מזיקים מצירה, לא כל שכן שמותר להרוג. אז נראה שאותו ניוטי, זה שהורג את הנחש, זה היה בסדר. שואלת הגמרא, זה לא ראייה. דילמה, מה שרבי ינאי התיר להרוג, זה לא להרוג אותו בכוונה, אלא לפי תומו. אדם הולך בדרך, אם חלילה הנחש או הקרב נמצאים לו בדרך, מותר לו לדרוך עליהם, הוא לא צריך ללכת להשתמט מהנחש או הקרב. ואמר רבי יהודה, רוק שעומד לפני אדם, אסור לו באמת לשפשף את הרוק על הרצפה, כי הוא יכול לבוא להשוות גומות, וזה אסור בשבת. אבל אם הוא הולך ככה והוא לא מתכוון למרח ולהשוות גומות, דורסו לפי תומו, הוא יכול ללכת ולדרוך על זה, למרות שיכול להיות שהוא משווה גומות, הוא לא עושה את זה בכוונה. ואמר רב ששת, נחש שעומד לפני האדם גם כן מותר לדורסו לפי תומו. ואמר רב קטינה, הקרב גם כן דורסו לפי תומו. ובאמת להלכה נפסק שכשיש אחד מזיקים שהם לא מסוכנים, כמו נחש, עקרב וצירה וכדומה, אמנם אם הם לא באים להזיק לו, אסור לו להרוג אותם, אבל לפי תומו, דורסו מותר לדרוס את אותם מזיקים. אבל אם הם מזיקים מאוד 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 מסוכנים, ודאי שמותר להרוג אותם. עכשיו, מה לגבי מזיקים שרק מציקים לאדם, כמו יתושים וכדומה, שהם לא באמת מסוכנים, רק הם מאוד מציקים. אז להרוג אותם אסור, אבל כשהם עליו, מותר לו לקחת אותם ולהוציא אותם למקום אחר. ואין פה חשש של צידה אפילו מדי רבנן. ובפוסקים של זמננו התירו גם שאדם למרוח על עצמו כל מיני תכשירים שמרחיקים יתושים. ויש כאלה שמקלים אפילו יותר ואומרים שמותר אפילו לרסס כותל יתושים בחדר, כמובן לא על היתושים או הבעלי חיים עצמם, ולהשאיר כמובן חלון פתוח שהיתושים יכולים לברוח לשם, אז רק גרמה במקום צער גדול, יש כאלה שהקלו גם בזה, וכמובן גם פה כל אחד שיבודוק אצל המורה הוראה שהוא מסתמך עליו. ספר את הגמרא, אבא בר מרתא דהו אבא בר מניומי, אבא מסקה בי דברש גלותא זוזי, הוא היה חייב כסף לראש הגולה. התיו כמצער אולי, עבדי הרש גלותא הביאו אותו לביתו, ציירו אותו. היה פעם שבת, אבא שדי רוקה, היה מוטל רוק לפניהם, לפני עבדי רש גלותא. אמר לו רש גלותא, אי אפשר ככה, הרוק נמצא פה. הייתו אימנה סחיפו אליווי, תביאו איזשהו כלי, תחסו את הרוק. אמר לו, אז אבא בר מרתא התערב לטובת העניין, לא צריך איתו, לא צריך להביא את הכלי. אחי אמר רב יהודה, רוק שנמצא לפני האדם, אם זה בדרך, דורסו לפי תומו. בדרכו הוא ככה דורך על הרוק וככה הם מעלים אותו בקר באדמה. אמר לו, הראש גולה התפעל מההלכה הזאת, אני רואה שהרב הזה, אבא בר מרתא, עצוב מרבננו, תלמיד חכם, שווקו, תשחררו אותו. תכן שהוא התכוון לרמז שתלמיד חכם זה אדם שיודע גם להתיר, כי להחמיר לא צריך להיות תלמיד חכם כל כך גדול. אגב, שם הבאנו פה דברים בשם רב אבא בר כהנה, אז הגמרא מביאה פה עוד שלוש הלכות משמו. אמר רבי אבא בר כהנה, אמר בשם רבי חנינה, פמוטות, מנורות שעשויים כולה מקשה אחת, לא מנורה מתפרקת. וכמובן מדובר פה שהמנורה הזאת לא דלק עליה נר בכניסת שבת, של בית רבי, אותם מנורות יפים שהיו בביתו של רבי הקדוש, מוטל טלטלה משבת. אמר לי רבי זירא, רבי זירא שאל את רבי אבא, האם דובר פה בפמוטות קטנים, בניטלים בידו אחת, או אפילו בפמוטות גדולות, שניטלות בשתי ידיים. אמר לי, אז רבי אבא ענה לו, כאותן של בית אביך שהן קטנות, ככה רש"י לומד. תוספות אומר, אפילו גדולות. אבל לפי רש"י, מנורות גדולות אדם קובע לו מקום, ולכן אסור לטלטל אותם, כי זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. כמו שהגמרא תבאר בדף הבא, כמו שנבאר בהקדמה לפרק הבא, בשיעור על דף קוף רף בית. ואמר רבי אבא בר כהנא, אמר בשם רבי חנינא, הלכה שנייה. קרונות, כמו הקרון שבדרך כלל מסיעים אותו סוסים, היו קרונות שהבני אדם היו נוסעים את הקרון, ובן אדם היה יושב מאחורה, כמו מן הגלה כזו. אז קרונות כאלה שהם כמו בית רבי, מוטלת את אליהם בשבת. אז גם כאן אמר לי רבי זירא, הוא שאל את רבי אבא, האם מדובר פה בקרונות קטנות, בניטלים, באדם אחד, שאדם אחד יכול לשאת את אותם קרונות, או אפילו בקרונות גדולות שניטלות רק בשני בני אדם. אמר לי רבי אבא ענה לו, באותן של בית אביך, קרונות קטנות, ככה רש"י נוקט, אבל גדולות אסור לטלטל אותן. תוספות גם כאן, נראה שהוא סובר שגם בגדולות מותר. שתכוון כאותן שבית אביך, הכוונה גדולות. הלכה שלישית, ואמר רבי אבא בר כהנה, התיר להם רבי חנינה לבית רבי, לבני ביתו של רבי הקדוש, לשתות יין שהגיע בקרונות של נוכרי, כשהיין היה סגור, אפילו בחותם אחד. כשקונים יין, אם הוא לא מבושל, הוא צריך להיות סגור בשתי כיסויים. ככה גם נפסק להלכה, שולחן ערוך. אבל כאן, היה כיסוי אחד, בקרונות של נוכרים, התיר להם לשתות מהיין הזה. ולא ידענה, אם משום דסבר לה כרבי אליעזר, שמותר לשתות יין שהפקידו אותו בידו של נוכרי, אפילו אם הוא היה רק סגור בחותם אחד, אם משום אם אתה דווי נשיא, יכול להיות שבדרך כלל צריכים כן שתי חותמות לסגור את היין אם הוא מופקד בידי נוכרי. רק כאן משהו יתיר לבית רבי, כי הנוכרי חושש מאוד לפתוח את היין. מה הבעיה יין שנמצא אצל נוכרי? כי חוששים שמא הוא נגע בו וניסח את היין. אבל אלה שנשאו את היין של בית רבי, מכיוון שרבי היה נשיא, אז הנוכרים חששו ממנו, הם לא יעזו לנסח את היין הזה. אולי רק בשביל זה התירו לשתות מיין שלקח אותו נוכרי בשליחות, מכיוון שהוא חושש לגעת ביין, כי הוא חושש מאימת הנשיא, שהמלכות הייתה ממנה את הנשיא. ורק במקרה כזה הוא לא מנסח את היין, אבל בדרך כלל כשמעבירים יין עם נוכרי, כן צריכים לסגור את היין בשני כיסויים. ועד כאן דף קוף חף א'.